אז רבותיי היקרים, תדעו לכם שיש נבואה שהיא נבואת אחרית הימים, ימות המשיח, שמתייחסת למה שקורה בעזה. רק אמרנו המשיח, תראו מי נכנס. אחרית הימים. אז יש לנו נבואה שלמה שמדברת עד ימות המשיח ומה שקורה בעזה. והנבואה הזאת נמצאת בספר זכריה בפרק ט'. הקדמה קצרה, זכריה הנביא, לא הרבה מכירים אותו כי לא מגיעים את רעשר, כן? אבל יש בו חלוקה ברורה של הספר לשני חלקים. חלק הראשון, פרק א' עד פרק ח'. הנבואות הללו כולן יש להם הקשר. ההקשר זה בית שני, זמנו של זכריה, שמתחילים לבנות את המקדש בבית שני וכדומה, בסדר? בתקופה הפרסית, ואילו פרק ט' של זכריה, עד סוף הספר, אלו נבואות קדומות, בסדר? לא שאני טוען שהם לא מזכריה הנביא, יש מי שרצה גם לטעון את זה, שזה אפילו איזה רמז בחז"ל, לא שאת זה מה שרוצה לטעון, אני רוצה לטעון, יש תופעה בנביאים, אנחנו נפגוש את זה גם בישעיהו ובעוד נביאים, שהנביאים בעצם מביאים נבואות קודמות, ומוסיפים אותם להקשר שלהם. מבינים מה שאני אומר? הנביא יכול להביא איזושהי נבואה קדומה ולהגיד אותה, ככה אני מבין את זה. יש כל מיני תובנות לגבי הנבואות הללו, אבל הנבואה הזאת בזכריה, אם צריך להגיד את הספר שהיא מזכירה הכי הרבה על פי העמים שמוזכרים פה וכדומה, זה יהיה ספר עמוס. אם כי יש בה גם מוטיבים שקשורים לבית שני, כמו ההזכרה של יוון וכדומה, ולכן כנראה שזו נבואה קדומה, שזכריה פירש אותה לצרכיו, כן? הסביר אותה באופן מיוחד. על כל פנים אותנו פחות מעניין כרגע הקונטקסט ההיסטורי של הנבואה המדוברת, גם בגלל שהוא עמום, אבל יותר בגלל שזו נבואה שהיא בפירוש נאמרה לימות המשיח. למה? כי מי מתואר בה? המשיח, בסדר? אז ברור שזו נבואה שקשורה לימות המשיח, והיא מוזכרת, ובנבואה הזאת מוזכר בין השאר, לא רק, אבל בין השאר מוזכר חורבנה של עזה. בסדר? ומהנבואה הזאת אפשר להבין משהו שלדעתי מאוד נוגע בזמננו. עוד פעם, אני לא טוען, אני צריך להגיד את זה כדי שזה יהיה ברור, כי לפעמים שואלים אותי את השאלות האלה. אני לא טוען שמה שאני אגיד פה עכשיו, נפקמינה בזמננו, זה אחד לאחד מה שכתוב בנבואה, כלומר זה ציווי, שלום עליכם, זה ציווי של הנביא, לעשות כך כמו שאני אומר, כן? לא. אבל יש פה איזה רוח של דברים שאפשר לקחת אותה לזמננו ולהבין מנה משהו מאוד עמוק. בסדר? משהו מאוד עמוק לזמננו. אז אנחנו נתחיל מהנבואה עצמה ונקפוץ קצת למקורות אחרים גם אולי, ואז נדבר על הקונטקסט, על ההקשר, על ההקשר הנוכחי שלנו בזמן שאנחנו במלחמה שהיא בעיקרה על עזה. אם כי המלחמה שלנו היא לא רק על עזה, נכון, אנחנו נלחמים היום בעיקר בעזה, ויש לנו חזיתות בלבנון, בסוריה, בתימן, והפלא ופלא, כולם מוזכרים פה בפרק הזה. בסדר? כולם. אבל לעזה יש אזכור מיוחד שאין לכל המקומות הללו, שצריך לתת עליו את הדעת. בסדר? אז זה לא נבואה קלה, אני כבר מכין אתכם, המילים פה לא פשוטות, אז אנחנו נבהר, אבל לא ניכנס לדקדוקי דקדוקים, נבהר את הדברים באופן כללי. אז הנבואה מתחילה ככה, מסע דבר אדוני בארץ חדרך ודמשק מנוחתו. ארץ חדרך, חדרך זאת עיר עתיקה שאנחנו מכירים אותה, היא נמצאת ליד חמת, 30 קילומטר דרומית העיר חמת, כן, אתם זוכרים שירובעם השני הוא כבש עד מבוא חמת, בסדר, בגבול בין סוריה לבנון בצפון, אז ארץ חדרך זה בסוריה, ולכן זה לא מפתיע שהיא, כן, כתוב בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי חדרך ודמשק די קרובות זו לזו. בסדר? כלומר, כן, לא, חמת גדר זה בטבריה.
חמת, השם הזה, חמת
גדר. יכול להיות שזה קשור למים חמים, כן, אבל המיקום הגיאוגרפי כאן שאנחנו מדברים עליו זה באזור סוריה, בסדר, דמשק וחדרך. שמה בארץ חדרך ודמשק מנוחתו של מי? של הקדוש ברוך הוא על פניו, נכון? בסדר? כי לאדוני אין אדם וכל שבטי ישראל. זה פסוק מאוד מיוחד, כאילו כתוב פה שעיני כל העמים של האזור, כן? עיני אדם, אדם כאן כאילו להוציא רק מזה שזה עם ישראל. עיני אדם וכל שבטי ישראל נשואות אל הקדוש ברוך הוא, בסדר? וגם חמת תגבל בה, גם היא בגבול הזה, גם חמת בתוך הגבול שלנו. ועכשיו אנחנו ממשיכים, פותחים פה את העיר הראשונה שאנחנו עוסקים בה ברצינות. צור וצידון כי חכמה מאוד, ותיבן צור מצור לה, ותצבור כסף כעפר וחרוס כתית חוצות. הנה אדוני הורישנה והיכה בים חילה, והיא באש תאחל. אז בעצם פה אנחנו מדברים על צור וצידון, שהם נמצאות איפה? בלבנון. צור וצידון זה שתי ערים שאנחנו מכירים מאוד טוב, הם בגבולות ההיסטוריים של ארץ ישראל, בסדר? של ארץ ישראל הגדולה, שהובטחה לאברהם אבינו, שהיא בעצם ארץ ישראל, ואנחנו יודעים שבימות שלמה המלך, ובתקופה ארוכה מאוד, הצידונים היו גבולה, תקופה ארוכה מאוד, אולי בשלמה כבר לא, אבל... תקופה ארוכה מאוד, הצידונים היו גבול ארץ ישראל, בסדר? גבול ארץ ישראל, הצידונים כבר ישבו גויים, כן? אז צור וצידון זה ערים שמסמלות בתנך, בעיקר צור, זה עיר עשירה, מפוארת, חזקה, שיש עליה ביקורת אדירה, על השחיתות שיש בה ועל ההנאה מכסף. יש פרק שלם בספר יחזקאל, פרק כ"ח, לא פרק שלם, אבל פסוקים רבים שם שעוסקים בחורבנה של צור ושחיתותה. כן, עד כדי כך שאומרים, כן, שצור, כתוב שמה שירושלים לא יכולה להיות בנויה עם צור בנויה. אחת צריכה להיות חרבה ואחת בנויה. בסדר, כלומר, זה המנוגד לירושלים. בסדר, אגב, מה יש היום בצור וצידון? מה יש? איפה זה צור וצידון? בדרום לבנון. מי חזק בזה? חיזבאללה. לא רק חיזבאללה, כמובן, יש שם הרבה חיזבאללה, כן? בסדר, שימו, יש פה ביקורת. צור וצידון כי חכמה מאוד, הם חכמים מאוד, חושבים את עצמם כחכמים. ותיבן צור מצור לה. כן, יש פה משחק מילים עם המילה צור. צור מצור לה. כלומר, העיר מבוצרת היטב. ותצבור כסף כעפר. וחרוץ כתית חוצות. חרוץ זה זהב, בסדר? זו מילה שבאה מהאקדית. והמשמעות של חרוץ זה זהב, זהב חרוץ. מכירים את הביטוי הזה? כן? אז זה עיר מאוד מאוד עשירה, ואז מה קורה? הנה אדוני יורישנה, והיכה בים חילה, הצור יושבת על הים, והיא באש תאכל, בסדר? כלומר, המכה הגדולה הראשונה תבוא על מי? על צור, כן, היא באש תאכל, כן? לא יודע אם זה באש או חיל האוויר, ואם הים זה חיל הים, אבל היא תאכל באש, ואז אנחנו חותכים פתאום לאן? דרום על הפלישתים, תראה אשקלון ותראה, ועזה ותחיל מאוד. כלומר, יושבי פלישתים יראו מה קרה בצור, והם יהיו מורתעים. כן, תראה. רגע, ועזה ותחיל מאוד. בסדר? ועקרון כי הוביש מבתה, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב. וישב ממזר באשדוד, והכרעתי גאון פלישתים. והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. והיה כאלוף ביהודה. ועקרון כיבוסי. וחניתי לביתי מצבא, מעובר ומשב, ולעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי. זה החצי הראשון של הנבואה, בוא נבאר אותו. אז בעצם כתוב פה שאחרי שיראו מה שקרה בצור, עכשיו שימו לב, צור לא תיחרב, לא כתוב שהיא תיחרב, כן? לא כתוב פה שהיא תיחרב, על מי כתוב פה, איזה עיר יחידה כתוב שהיא תאבד את השלטון העצמאי שלה פה? עזה, נכון? כן, ועזה תחיל מאוד, ועקרון כי הוביש בבתה, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב, נכון? איפה האשקלונים ישבו? בבתי מלון, במרכז הארץ. אבל לא, ברצינות כאן, כלומר כמובן מדובר כאן על הפלישתים, בסדר? שבעצם, הם יראו מה הקדוש ברוך הוא עושה לצור והם יבהלו, כן? ולכן יוחלף המלך של עזה, כמובן איך מחליפים מלך? כן? מנצחים, צריך לכבוש את עזה, נכון? צריך לכבוש את עזה בשביל זה.
חסר עיר פלישתית אחת.
גת, נכון. אין פה את כל הערים הפלישתיות, כי יכול להיות שבתקופה הזאת גת כבר לא הייתה פלישתית, כן? אחרי דוד המלך. בסדר? וישב ממזר באשדוד, בסדר? למה יש עוד ממזר באשדוד? כי זה יהיה תערובת של עמים זרים. כלומר, יש שם אנדרלמוסיה.
אבל איך יש כאן פלישתים? דוד לא השמיד אותם?
אז עוד פעם, עוד פעם, צריך להבין, כשאנחנו רואים נבואות, הרבה פעמים יש שם קוד במשהו. בסדר? כשאתה אומר פלישתים, מה זה פלישתים? מה הרעיון של פלישתים? פלישתים הם פולשים. בסדר? הרעיון של פלישתים זה עם שהוא פלש לתוכך. זה יכול להיות כל עם. הרי אם אתה שואב כבר על הפלישתים, תשאל, הרי יש לנו פלישתים בספר בראשית, פרשת שבוע שלנו, יש גם פלישתים. עשינו פה איזה שיעור בשבת, כשהיה עם אחי מלך, נכון? הפלישתים הללו הם לא הפלישתים שאנחנו מכירים מההמשך של התנך. יש ביניהם הבדלים מהותיים, נכון? אלה יש להם מלך ואלה סרני פלישתים, אלה רועי צאן ואלה לוחמים, בסדר? אז מה זה פלישתים? פלישתים זה שם קוד לעם פולש. בסדר? אגב, למה הפלסטינים קוראים פלסטינים? מישהו יודע? לא יודעים, אני אסביר לכם.
לא פלישתים, לא פלישתים.
מה? כן, לא פלישתים. לא. שום, רוצים שם מהתקופה הרומאית, יפה מאוד. מה קרה? היה ככה, היה בהתחלה, נכון, המרד הגדול. המרד הגדול שנת 70, 67 עד 70. בשנת 70, ימח שמם וזכר זכרם, כן, טיטוס הרשע, שרף את בית המקדש, נכון? ואתם יודעים, תשעה באב. ואז, אבל תדעו לכם, הוא שרף את בית המקדש, אבל הוא לא גירש את רוב היהודים מהארץ. רוב היהודים נשארו. ולכן היהודים החכמים, באמת חכמים, כן? הם מרדו עוד פעם ב-132, איזה מרד? 62 שנה אחר כך סך הכל, כן? מרד בר כוכבה, כמובן, 132 עד 135 היה מרד בר כוכבה. מרד בר כוכבה, הקיסר הרומי היה אדריאנוס, עכשיו צריך לדעת, מרד בר כוכבה היה מוצלח בהרבה מהמרד הגדול. בר כוכבה למד את הלקחים של המרד הגדול, הוא אמר, אי אפשר לבוא לעמוד מול לגיון רומי ולהילחם. בסדר? כי הלגיון הרומי הוא עצום, הוא חזק, הם יביסו אותנו, וגם הם עשו מצור על כל הערים שלנו. מה נעשה? נעשה לוחמת גרילה. אז בר כוכבה מה היה עושה? היה לוקח כוחות צבאיים של קומנדו כאלה קטנים, התחבא ביערות, בכל מיני מקומות אסטרטגיים, היה מגיע הלגיון, היה נותן להם מכה גדולה ובורח. בסדר? ארגון טרור. ברוך השם, טרור יהודי. בסדר, לפעמים הוא גם לקח ספרי, כתב תג מחיר על המחנה של הרומים וחזר הביתה. כן? טרור. על כל פנים ככה פעל בר כוכבה, עליו השלום, ואז הרומים הפסידו לגיון שלם. לגיון רומי שלם נמחק במרד בר כוכבה, זה מתון שצריך להבין, המכה לתודעה הרומית הייתה מטורפת. הם לא הבינו מאיפה זה בא. איך יכול להיות שהפרובינציה הקטנה הזאת של יהודה, שהכנענו אותה במרד הקודם שלה ביד רמה, עכשיו הצליחו לתת עלינו כזאת מכה שמחקו לגיון רומי שלם, והיה קשה, ועד שמצאו והביאו וזה, והיה מאוד, היו קרבות קשים להכניע את המרד. בסדר? זה יותר כמו אוגדה, כן? ואז אדריאנוס אמר, אני הבנתי, עם היהודים האלה, אסור לתת להם שום אופציה לחיות חיים טובים. בסדר? שום הכרה, שום זכויות, כל מה שצריך לדכא אותם עד אפר. ואז הוא, איך קראו לירושלים בתקופה הרומית? הרומים קראו לירושלים איליה קפיטולינה. מה זה קפיטולינה? כמו קפיטל. עיר בירה, העיר הגדולה. כן? איליה קפיטולינה. אז אדריאנוס הלך לחכמי חצרו. אמרו, תגידו, מי היהודים הכי שונאים? אמרו לו את הפלישתים, האויב שלהם בתנך זה הפלישתים. הוא אמר, אין שום בעיה. אין יותר איליה קפיטולינה, מהיום יש איליה פלסטינה. ולכן, החל מהמאה הראשונה, מהמאה השנייה בספירה הנוצרית, קראו לעיר איליה פלסטינה.
אחרי שהם דיכו את המרד כל...
מה? אחרי דיכו את מרד בר כוכבה, כן. ואז קראו לעיר אדריאנוס, שחיק עצמות, שהוא באמת ימח שמו וזכורי הרשע גדול, ליהודים, אגב, בהיסטוריה האירופית, הוא עכשיו קיסר הטוב, בדיוק, כן, אחד מארבעת הקיסרים הטובים, כן, נכון, נכון, הוא היה קיסר טוב לרומי מאוד, כן, אחרי זה היה שושלת, קיסרים טובים, מרקוס אורליוס ועוד כמה כאלה, אז, אבל באמת, בשבילנו הוא צורר ורשע, אז הוא שינה את זה ליהודיה פלסטינה, ואז קראו לארץ, כן, על שם העיר ירושלים, קראו לה פלסטינה. ככה, ובאנגלית, איך אומרים פלסטינה? פלסטיין, נכון? וזה נשאר בתודעה האירופית, זה נשאר פלסטיין. מה זה קשור לפלסטינים, בני אדם? כלום. הרי אם היית שואל ערבי בארץ ישראל לפני 100 שנה, מה אתה? הוא היה אומר, ערבי בן שבט פלוני, בן חמולה אלמוני. עוד לא עברו תהליך של לאומיות. בסדר? הם לא עברו תהליך של לאומיות עדיין, ולכן, אבל הארץ הייתה נקראת, אצל העמים האירופיים, הייתה נקראת פלסטינה. אגב, אצל הקתולים, למשל לא, הקתולים היו קוראים לזה הולילנד, כן? טרה סנטה, עדיין הם קוראים לזה, כן? ארץ הקודש, האדמה הקדושה.
היום הלאומיים שלהם נזירה, שבין למשל חמולת ג'אבה עם הטרון, חתן עם מישהי...
נכון, 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 נכון. השבטיות עדיין הרבה יותר חזקה מהלאומיות בחברה הפלסטינית, זה דבר נכון מאוד, בסדר? אבל בעיקרון, כעיקרון, השם פלסטינים כאילו נדבק להם בגלל השם של הארץ בשפה האירופית, כן? זאת אומרת, זה הסיבה, נכון? אגב, איזה אות הערבים אפילו יודעים להגיד? פי, נכון? נכון, הוא אומר, אני בועל בניין, מה? כן? אז מה, ככה הוא אומר, נכון? כן, אז מה יוצא, אז מה יוצא שפלסטין, כן? כן? פרי פלסטיין, כן? לא, כי זה לא שם ערבי, בסדר? זה לא שם ערבי, זה פשוט, כן? עוד פעם, אין בדברים כדי לבטל, אמרתי לכם כבר השבוע, זה לא... אם הם רוצים, אם הם קוראים לעצמם פלסטינים, שיהיו פלסטינים, זה לא מעניין אותי כל כך. זה לא שאלה שולית, האם יש דבר כזה פלסטינים, כי גם אין דבר כזה ירדנים, אין דבר כזה לבנונים, ובגדול, בגדול, גם אין דבר כזה אמריקאים. בסדר? הכל זה אומות שהתהוו בתקופה מאוד מאוחרת, כזאת או אחרת. בסדר? יש מעט מאוד אומות שיש להם איזו רציפות עתיקה, שאפשר לומר שאולי, אולי, כן, חוץ מעם ישראל, אז יש את הפרסי, כן, שהם הכי הרבה הסינים, כן, אולי הטורקים באיזשהו מובן, בסדר? המצרים עברו יותר מיני טרנספורמציות, בסדר? בשביל להיות אותם מצרים. וכן וכן, לא משנה, לא אכנס עכשיו לכל הדיונים הגניאולוגיים האלה, אבל זה לא דיון כזה חשוב, רק חשוב להכיר למה קראו לארץ, כן, איליה פלסטינה זה באמת השם הפלישתים, יוצא שבאמת הפלסטינים קוראים השם הפלישתים. רק שאין שום קשר כמובן ביניהם ובין הפלישתים המקוריים, לא להתבלבל.
הקשר היחידי ביניהם זה שהם פולשים והם פולשים.
זה הכל, כן, הם לא פולשים, עוד פעם.
אז יכול להיות שכשהוא מדבר
פה... הפלסטינים לא פולשים, אפשר להגיד להם הרבה דברים. פולשים הם לא, הם היו פה, בסדר? אבל הם תפסו שם של הפולשים. אפשר להגיד את זה ככה, הם תפסו את המשמעות של הפולשים. יכול להיות שהוא מדבר פה על...
כשזכרה מדבר על זה, יכול להיות שיש קשר בין צור ועזה? שזה כן אותו עם בתקופה הזאת?
לא, זה לא אותו עם, זה נשמע שהם שמעו מה קרה שם ונבהלו. בסדר, אף פעם לא היה אותו עם בצור ובעזה, ככל שאני יודע. בסדר? טוב, ואז על כל פנים הוא אומר, והסירות היא דמיו מפיו, כנראה הוא היה אוכל דמים, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה. בסדר? מה זה אלוף? אלופי אדום, נכון? בסדר? אז הוא יהיה כמו האלוף ביהודה, כלומר הוא יהיה בממלכת חסות של יהודה. והיה, כן, ושימו לב, ועקרון כיבוסי. מה זה היבוסים? דוד המלך כבש את היבוסים, אבל הוא לא גירש אותם, שלט בהם. בסדר? וחניתי לביתי מצבא, כן? זאת אומרת, חניתי זה, אני אקים מחנה על הבית שלי, מחנה צבאי, מעבור ושב, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי. כלומר, ועכשיו אנחנו נקים מחנה צבאי לשמור על הגבולות שלנו, על הבית שלנו, על ירושלים, על ארץ ישראל, שלא יעבור עליה עוד נוגס, עוד אויב, כי אתה ראיתי בעיניי מה יכול להיות, את הצרות שיכול להיות, בסדר? מבינים? עד כאן? יפה. זה החלק הראשון של הנבואה, כן. על הפלישתים.
הם יהיו ביבוסים וכו'.
כן, כן. בסדר? כלומר, נשלוט בהם. בסדר? זה הנבואה. זה החצי הראשון של הנבואה. עכשיו, אם זה היה נבואה עד כאן, זה היה נבואה, טוב, קצת סתום, אבל יפה. נכון? אז הצור, פלישתים. אבל הנבואה הזאת, אני אגיד לכם, לא גיליתי לכם את הסוד מהתחלה, כולכם מכירים אותה. כי יש בה משהו שכל אחד מכיר אותה, כל ילד מכיר אותה. שימו לב, פסוק תלך. גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות, והכרתי רכב מאפרים, וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים, ומן הארד אפסי הארץ. שימו לב איזה פסוקים, הפוך מכל מה שקראנו בחצי הראשון של הנבואה. על מה מדובר בחצי הראשון של הנבואה? על מה מדובר, חברים? מלחמה, כיבושים,
חורבן.
מה מדובר פה? כן, שימו לב, גיל מאוד בת ציון, שמחה, חגיגה גדולה, הרי בת ירושלים, למה? הנה מלכך יבוא לך. איזה מלך זה? זה לא מלך עם חרב. שימו לב איזה מלך הוא. הוא צדיק ונושע. כן? הוא עני ורוכב על חמור. חמור זה סימן למה? זה בגלל פה זה סימן למשיח, ירוש. אתה ישנת היום יותר מדי. כן, אבל סימן למה זה חמור ביחס, על מה היינו, על מה באים לוחמים? על סוסים. נכון, בתנך יש מלא. כן? חמור, מי בא לחמור? אף אחד לא יוצא לקרב עם חמור, נכון? אף אחד לא יוצא לקרב עם חמור, כן? מה?
למה?
לקרב זה לא לקרב, הוא לא יצא להילחם, נכון? ועל עיר בין אתונות. בסדר, ואז מה כתוב? שימו לב מה הקדוש ברוך הוא יעשה. והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, אם לא היה מספיק לנו תדע, לא יהיה נשק. מה זה מכיר לנו? מה זה מזכיר מיד? והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים. איזה נבואה אנחנו מכירים עם סגנון דומה? וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם ומזמרות. נכון? אין נשק. ונכרתה קשת מלחמה, ומה יעשה אותו המלך? ודיבר שלום לגויים. ומושלו מים עד ים, ומנהר עד אפסי הארץ, אל תחשוב. הוא לא יגיד להם שלום תמורת שטחים. כן? ומושל מים עד ים. מה זה מים עד ים? כן, יפה מאוד, ים עד ים, בפירוש הפשוט ביותר זה מי? ים סוף, או הנילוס, בסדר? עד הים למעלה, ומנהר עד אפסי הארץ, מה זה?
זה נהר פרת.
איזה נהר?
נהר פרת.
נהר פרת. אתם זוכרים שלמדנו פה את הגבולות של ארץ ישראל באריכות, כן?
מה זה
עד אפסי הארץ? מה? עד הקצה של הארץ.
עד ים התחתון.
בסדר? שזה כן, בדיוק. בסדר? אגב, איפה הקצה הזה? איפה זה אפסי הארץ? איפה הנקודה הזאת של... עד עזה, בעצם. עד עזה, עזה היא הגבול של ארץ ישראל.
אז עוד פעמים הפרט של הים...
סיני הלו שייך
לארץ
ישראל
לפי
אתם? מה? סיני הים. סיני שייך.
עד הים השחור.
שייך, הנילוס. עד הנילוס. כן. לא, עד עזה, בעזה...
עד לטורקיה.
עזה במערב. הרי יש לך אחרי זאת מצרים, רפיח, כל זה, זה לא ארץ
ישראל.
לא ארץ ישראל. בסדר? אם כן, מה קורה פה? שימו לב מה המשיח הזה, רגע, אולי נמשיך עוד כמה פסוקים. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. כן? למה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו? לא כי הגיע לנו, מדם הברית. בסדר? זה שאנחנו מעולים. לא כי מגיע לנו. למה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו? בגלל הברית. זה ברית מילה. כן? בגלל זה שילחתי אסירייך. מבור אין מים בו. כן? מה זה מזכיר לנו אגב? סתם ככה. מה?
חטופים.
חטופים, נכון? לא, זה מזכיר חטופים, לא? בור שאין בו מים. מנהרות. שובו לביצרון אסירי התקווה. מה זה ביצרון? שובו לבצור ענבים. כלומר, לאבות הקרקע. אלה שהיו אסורים באסירי התקווה. שובו לחיות חיים נורמליים. אנחנו מכירים נבואה בירמיה למד א', נכון? שישובו לשומרון, כן, לבצור ענבים וכדומה, כן? נבואות שמדברות על זה שהארץ ישראל תפרח.
ביצרון זה לא מבצע כאילו?
לא, ביצרון זה לבצור, זה בא מלשון, כן? ביצרון כאילו לאזור שבו קורמים ובוצרים. כן, זה הפשט. גם היום מגיד משנה אשיב לך. כן? כלומר, גם היום אני אבשר לך בכפליים, מגיד משנה. כי דרכתי לי יהודה קשת, מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון ושמתיך כחרב גיבור. אז עכשיו אחרי המשיח הזה יהיה עוד מלחמה, אחרי השלום יהיה עוד מלחמה. ועם מי הפעם? עם יוון. יוון, כן. ואדוני עליהם יראה ויצא כברק חיצו ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בשערות תימן, אדוני צבאות יגן עליהם, ואכלו וחבשו אבני קלע, ושתו המו כמו יין, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. והושיעם אדוני אלוהים ביום ההוא, כצון עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, כי מה טובו ומה יופיו, דגן בחורים ותירו שנובב בתולות, שאלו מאדוני מטר בעת מלכוס, זה כבר פרק י', כן? אדוני עושה חזיזים ומטר גשן ניתן להם לאיש עשב בשדה. בואו נעצור פה. אז בואו נסביר. בעצם יש לנו פה בנבואה הזאת שלושה שלבים, שגם אותם אפשר לחלק. השלב הראשון זה המלחמה על גבולות הארץ. גבולות הארץ מצפון, זה באזור דמשק, חדרך, צור וצידון, מדרום, עזה, כן? בצפון, המלחמה תהיה ניצחון גדול. את מי? את צור הגדולה. ואחר כך עוברים למלחמה בדרום, ועבד מלך מעזה. כלומר, את עזה כובשים לחלוט. אחר כך יבוא שלום. לא יודע, רגע. אחר כך יבוא שלום. יבוא שלום גדול. בסדר? מלך המשיח מגיע, אני ורוכב החמור, דיבר שלום לארץ, הוא עושה שלום, לא צריך נשקים יותר. מבטרים את הכלי נשק, כן? אין יותר נשק. והכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים. ואז, אחרי שמחריטים את הנשק, תהיה מלחמה עם היוונים. בסדר? עם יוון. עם נשק והכל. איך יכול להיות? כנראה המלך הזה, עם מי הוא יצליח לדבר? רק עם מי הוא יצליח לשלוט בשלום? רק בעמים שגובלים אותם. אבל בעמים הרחוקים, האירופאים, הוא לא יצליח, אז צריך להילחם בהם אחר. מבינים מה שאני אומר? כלומר, הכיבוש יושלם.
נשמע כמו נצרות ואיסלאם.
בסדר? לא יודע, איפה אתה רואה פה?
כאילו כל האיסלאם זה האזור הזה, והנצרות זה אירופה, ואז עם האיסלאם איכשהו הכל יסתדר, כל הערבים סביבנו, ואחר כך עם הנצרות אירופה, תהיה עוד פעם מלחמה.
זה נשמע לי רחוק, כי לקחתי את זה למקום דתי. בואו נשאר שנייה אחת בעניין הלאומי, בסדר של העמים. אז ברור שאם רוצים לפרש את זה לזמננו, הנבואה הזאת היא זורקת, נכון? בעניינים שקשורו בזמננו. כי אנחנו מלחמה, באמת, עם עזה ולבנון.
בתימן.
בסדר? כן, בתימן גם מוזכר בסוף, נכון, אבל המלחמה העיקרית שלנו באמת זה, בתימן אנחנו לא במלחמה, בסדר? אלא אם כן, אתה מדבר על המלחמה בין הוותיקה לפסגות אפרק, כן? זה פה יותר רציני. היום אין פה תימנים, אז אין למי לרדת. הכל פנים, אז ה... רגע, אתה תימני, לא? רובנו, אתה לא תימני? הנה, זה שום תימני אחד, כן, שנשאר איתנו פה. אבל על כל פנים, אז התימנים אנחנו לא באמת מלחמה איתם. אגב, האלה שנלחמים בנו בתימן, החוטים האלה, הם לא, גם בתימן יש להם מלחמות. כן?
הם המורדים,
כן.
הם
לא תימן, באופן פשוט. כן, אבל
הם לא מיליציה של איראן, לא איראן הקימה אותה, זה מיליציה שאתה קיימת.
זה מיליציה מקומית,
כן,
בדיוק, שאיראנים חובים, הם שיעים ושיעים, למרות שצריך לדעת, זה זיידים, זה שיעים רגילים, זה לא... מה? תימן זה נסוי, בדיוק, בדיוק, תימן הגדולה, כאילו, כן, כן, אז כאילו, זה קשור לשיעור שדיברנו פה על איראן, והפרסים שהשיעים הרימו ראש, ועכשיו זה ראשית צמיחת גאולתם, אז גם השיעים מרגישים את ראשית צמיחת גאולתם של ה... גם אתם החוטים מרגישים את ראשית צמיחת גאולתם של השיעים, אז הם הרימו ראש כנגד הסונים בתימן, כן, אבל אנחנו לא מתערבים במחלוקות ביניהם, בסדר, מאחלים, איחלתי בהצלחה לשני הצדדים, מה שנקרא, כן. על כל פנים, בחזרה לענייננו, אבל החוטים האלה גירשו את היהודים האחרונים מתימן, צריך לדעת. הם זרקו מתימן את היהודים האחרונים ממש, כן? עכשיו לתימן אין הגנה. מה? כי הם ממש, כל מקום שהם הגיעו, הם ממש אנטישמים. הם שונאי יהודים. הם לא... יש להם איזו אנטישמיות. לא שבתימן, לא שהסונים הם חסידי אומות עולם. כן, אבל הם ממש אנטישמים.
הפסוק האחרון?
צריך לדעת, יהדות תימן זה אחת מהיהדויות שעברה הכי הרבה פרעות וצרות וכולי מול המקומיים. מה? כן, כן. אגב, גם הפרסים עברו הרבה. הפרסים עברו הרבה צרות. והתימנים ממש עברו, יש איזה, אני לא זוכר איך קוראים לזה, היה איזה אירוע בתימן, איך תגיד? כן, 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 אבל היה גם פרעות, נכון?
היה
גם את הזאת, כן, שזרקו את כל היהודים בתימן למדבר והעבירו אותם שם מדורי גיהנום. זה לא כמו שחושבים, שהיה כיף יחסית בארצות האלה, ממש ממש לא, היה סיוט, בסדר? התימנים היו עם הרבה מסירות נפש לשמור על היהדות שלהם, ובגלל זה הם נהיו עקשנים, ברוך השם. הם גם שומרים במסירות נפש פה על היהדות שלהם. אז כל פעם, זה לא נכון, אגב, סתם סטיגמה, התימנים הכי פחות עקשנים שיש. כן, נכון? טוב, אתם גרים בראש העין, אתם כבר יודעים את זה. התימנים וטרנים, זה הבעיה שלהם. על כל פנים, בחזרה לענייננו, אחרי הבדיחות הגזעניות, אז אנחנו רואים פה איזושהי תקופה של, איזו תקופה של ימות משיח, שלום, ואז עוד פעם מלחמה עם היוונים, צריך עוד פעם להתחמש וכו', גם אתה אחרי המשיח שמגיע. אחרי המשיח העני ורוכב עם חמור יש מלחמה. בסדר? ואנחנו מטבע הדברים נתמקד שנייה אחת בחלק הראשון. בסדר? עכשיו אני מנסה לתת לזה איזשהו גוון אקטואלי לעניינים של זמננו. ברור שהשאלה האמיתית תהיה לא אם יכבשו את עזה או לא יכבשו את עזה, זה נראה שיכבשו את עזה באיזשהו מובן. השאלה מה יעשו עם עזה? מה יעשו איתה? בסדר? עזה זה מקום שכולל בתוכו אוכלוסייה של קצת יותר כנראה משני מיליון בני אדם, אחוזים גדולים, בערך 70% פליטים, צאצאי פליטים, שהם מאוד עוינים ברובם הגדול את ישראל. צריך לעשות משהו עם 2 מיליון בני אדם. כלומר צריך להחליט מה עושים עם עזה, נכון? איך מתקדמים עם המקום הזה? אז כאילו אפשר לומר שיש פחות או יותר, אפשר להמציא הרבה קונסטלציות. ושלוש אפשרויות גדולות על הפרק. האפשרות הראשונה והמטופשת ביותר אי פעם שאפשר לדמיין זה לתת את עזה לרשות הפלסטינית, נכון? למה זה אפשרות מטופשת?
הרשות הפלסטינית זה
החמאס
בתחפושת.
א' כל כבר ניסינו את זה ב-2005, קיבלנו חמאס אחרי שנה, בסדר? ב' הרשות הפלסטינית ב-2005 עוד היה לה קצת כוח. היום זה הסניבי, הקשיש הזה שעומד בראשה, הוא בובה על חוטים של ישראל גם ככה, הוא מן הסתם לא יחזיק עוד הרבה מעמד בעולם הזה, בסדר, הוא בן 87, משהו כזה. כן, והם חלשים כמו, הרשות הפלסטינית זה גוף מתפורר, אז לא, אין איזו הסתברות שהרשות הפלסטינית תצליח להחזיק את עזה בלי שזה יחזור לנו לפרצוף בכפל כפליים, וזה עד כדי כך ברור שאפילו נתניהו אמר את זה. בסדר? אפילו ביבי אמר שזו אפשרות גרועה ולכן זה לא יקרה. כלומר, אם אפילו השמאל אומר ככה, סימן שזה ברור שזה בעיה.
חוץ מלפיד.
כן? מה?
לפיד אומר.
בסדר, במזל שזה לא אף אחד לא שואל אותו כרגע, אבל זה נראה לי אפשרות מאוד מאוד מוזרה. אם כי יכול מאוד להיות שהעולם ידחוף אותנו לנקודה הזאת, וזה יכול להיות אסון.
בסדר?
הם אמרו שהם רוצים שזה יהיה מעורב עם הרשות הפלסטינית.
בסדר?
לא יודע, לא רוצה להתכנס לפרטי הפוליטיקה. אבל בואו נגיד ככה, יש איזה קונצנזוס ישראלי היום, אפשר לומר, שאם החיילים שלנו עכשיו הולכים לכבוש את עזה בגבורה, במסירות נפש ולהרג, בשביל בסוף לתת את זה לאבו מאזן וחבורת המושחתים האנטישמים שלו, בסדר? אז עדיף להשאיר את זה כמו שזה, כן? כי לא יהיה שום מפדל משמעותי. לסמוך עליהם זה לסמוך על הנס, כן? כלומר, זה לא פתרון כזה. יחד עם זאת, הפתרון כן המסתמן הוא גם פתרון גרוע. וזה כאן, אולי לא תסכימו איתי, אבל בסדר? הפתרון המסתמן זה כיבוש צבאי של עזה והחזקה צבאית שלו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שאני אומר אותו הרבה פעמים. הכיבוש משחית. בסדר? הכיבוש משחית. אדם שהוא כובש, בלי שהוא מבין מה עושה שם, הוא מרגיש מושחת. כי מה זה צבא? שצבא מחזיק באיזה אזור, זה באופן טבעי עוין, נכון? הרי שאתה מסתכל, חייל, מה מאמנים חיילים? מאמנים אותם לראות כל דבר, כן? איך אמר לי המפקד שבצבא? הוא אמר לי, כל סוגיה שאתה צריך להתבונן בה, תתבונן בדרך הכוונת. בסדר? כלומר, חייל הוא התפיסת עולם שלו, מהחייל הכי פשוט, עד הקודקודים, תפיסת עולם ביטחונית. אתה מנהל את השטח ביטחוני, באופן פשוט אתה יוצר עוינות עם הסביבה המקומית, וגם היא עוינת אותך, וזה לגיטימי. זאת אומרת, ככה מתנהל כיבוש צבאי. כיבוש צבאי, אף אחד, אין מקום שבו אנשים אומרים, כן, אנחנו רוצים שהצבא ישלוט בנו. נכון? זה לא טבעי שהצבא ישלוט בך. ואז יש מחסומים, בדיקות תעודת זהות, וכל מה שאנחנו מכירים בכיבוש צבאי. אבל מה קורה בצד ההפוך? מה שקורה בצד השני זה שגם החיילים שואלים בצבא, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? למה אני פה בעצם? עכשיו, ברמה האסטרטגית אתה יכול להגיד, אני עושה פה, אני כובש את עזה, כדי שלא יהיו ירוטילים על סדרות, כדי שלא חמאסניקים יפרשו לבארי ולאיזה. אבל בדרך כלל, קודם כל זה מחיר, לא עלינו, חס ושלום, אבל בדרך כלל זה מחיר בחיי אדם, כיבוש, כי אי אפשר באמת לשמור על החיילים מול אוכלוסייה עוינת של 2 מיליון אדם, בלי הרוגים, בסדר? אי אפשר לשמור בכזה הרמטי. ואז אתה אומר, רגע, אולי בחשבון שלי זה לא כל כך עובד, גם ככה נהרגים לי, אולי צריך למצוא פתרון אחר, וגם אתה אומר לעצמך, אתה אומר לעצמך, על מי אני מגן? אני לא מרגיש שאני מגן על תושבי בערי וזה, אני מרגיש שאני מגן אך ורק על עצמי. אבל מלכתחיל היום אני נכנסתי פה. אגב, איפה כל הדיבורים האלה היו מאוד חזקים? מי זוכר? ברצועת הביטחון בלבנון. ככה דיברו, נכון? ואז הקימו ארגון 4 אמהות, ובסוף בשנת 2000, אהוד ברח, נכון? מלבנון, ונתן לחיזבאללה אחד הניצחונות המפוארים שלו אי פעם, אולי הכי גדול, במדינת ישראל. מה?
מה זה היה אמהות?
4 אמהות, זה היה אמהות ללוחמים בלבנון, שאמרו די, עד כאן. אנחנו לא רוצים לשלוח את הילדים שלנו להיהרג ברצועת הביטחון. בסדר, רצועת הביטחון היא, היה, אם אני זוכר נכון, בערך 10 הרוגים בחודש. זה היה נתונים, הרוג ב3 ימים, נכון? משהו כזה. הרוג ב3 ימים, פחות או יותר, היו מוצבים בתוך דרום לבנון, כל היום מוצבים פרסמים, כן? הבופור וכו', כתבו על זה ספרים, עשו על זה סרטים, מה לא? כן? ובאזורים האלה, זה אזורים יפים מאוד אגב, אז באזורים האלה היה לחימה מתמדת עם החיזבאללה, ועד שצהל יצא מלבנון, מרצועת הביטחון בשנת 2000, בעצם 18 שנה אחרי שהוא נכנס לבנון, כן? הכניסה לבנון הייתה במלחמת שלום הגליל, ב-82, עד שנת 85 החזיקו שטח מאוד גדול פנימה תוך לבנון, ואז התפנו ב-85 לרצועת הביטחון, שהחזיקו במשך 15 שנה עד שיצאו ממנה, והיום נהוג מאוד לומר שזה הדבר החכם לעשות. בסדר, באסטרטגיה, לא ברור שזה נכון, אנחנו עוד לא יודעים עד לסוף את התוצאות. אבל נהוג להסתכל על זה כאילו בעיניים מפוקחות ולהגיד, היינו מאבדים הרבה חיים של חיילים, והפסקנו להם. כן? כלומר, זה ההסתכלות, ההסתכלות הישראלית, בדרך כלל בחיי אדם.
גם אני אבדים עכשיו בקרה
של אבדים. בעזרת השם שלא יהיה אף אחד, אבל אני מסכים איתך, לכן אני אומר, לכן אני אומר שקשה...
עכשיו מדברכים על זה שרוצים להחזיר.
אז אני אומר, אז זה ברור שקשה מאוד לנתח את הנתונים האלו, אבל זה מה שקרה. אגב, יש עוד מקרה, היה עוד מקרה שלא מרבים לזכור אותו, אבל גם ברצועת עזה, גם שהיה את היישובים היהודיים ברצועת עזה, הצבא היה נוכח במקום שאין בו יישובים בכלל. איך קראו לו? קראו לו ציר פילדלפי. ציר פילדלפי זה הציר שבעצם מפריד בין מצרים לרצועה, שלא היה הברחות, וגם שם נרגו הרבה חיים. בסדר, גם שם זה אזור מסוגל, וגם שם אני הייתי שם, וגם שם התחושה תמיד הייתה, מה אני עושה? יש פה מצרים, יש פה עזתי, מה אני עושה? בסדר? כלומר, בלבנון היה כוח הלאומי גם, וגם בלבנון היה את הקצינים של צבא לבנון, והיה את החיזבאללה, והיה שם בלגן שלם, ובאו והם שכירי חרב, מה, הכל, הכל מכל כל. ותמיד התחושה במקומות האלה שאתה יושב, אתה אומר, אתה, שאומר אתה, זה התחושה הכללית. מה אני עושה? אני נמצא במקום שבשביל להגיע אליו צריך שיירות מאובטחות, ממוגנות וזה, ועל מה אני נהרג בדיוק?
זאת אומרת,
הכל אמת, אבל זה נשחק מהר מאוד, אל תתבלבל, זה נשחק מהר מאוד הזיכרון הזה. עכשיו, מצד אחד אתם יכולים להגיד, זה דבר פגום ביסודו, מה אתה עושה? אתה מציל את החיים שלו ושיושבים עכשיו בבית, כן? שותים כוס קפה, יום אחד, אם תשרוד את זה, אז גם אתה תשתה כוס קפה, כן? זאת אומרת, זה מין דוקטרינה ביטחונית שאומרת, אנחנו צריכים להקריב, אחוז מסוים מבני עמנו, אחוז קטן, כן? בשמירה על הביטחון, כדי שהשאר יחיו חיים נורמל, בסדר? הבעיה שזה לא מחזיק מעמד בדרך כלל. זה לא מחזיק מעמד, זה יוצר עוינות אדירה שבסוף גורם אותך לרצות לצאת משם. וזה תמיד, שימו לב בהיסטוריה המודרנית, כי רצועות ביטחון זה תופעה די מודרנית, בסדר? זה לא יצליח אף פעם. ארצות הברית ברחה מעיראק, וברחה מאפגניסטן, וברחה מווייטנאם, ומקוריאה, ויפן, ואנחנו יצאנו מלבנון, ומעזה, כי זה לא מצליח. מה מצליח? מה הדרך היחידה שבה אפשר לטפל בעזה באמת? רק פתרון אחד. רק התיישבות. אך ורק התיישבות. עוד פעם, כשאתה מתיישב, כשאתה מתיישב במקום, אתה לא כובש אותו, אתה מספח אותו, הוא שלך.
זה דבר,
מה
עם השתי
מיליון? לא, לא לגרש אותם. כן, לדחוף אותם לאזורים מסוימים, ולוותר את העיר, לוותר את עזה וצפופה בכלל, רצועת העיר עזה צפופה, רצועת עזה וצפופה. כן, 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 לוותר את העיר ולהקים,
מה זה לוותר
תאר? כמו שהיה, איך היה?
גושים כאילו של יהודים.
כן, שיהיה צירים.
אז יהיה כמו, את הבלגן של
העז. זה יהיה כמו יהודה ושומרון. בסדר? זה יהיה כמו יהודה ושומרון. יפה. עכשיו, האם המצב ביהודה ושומרון הוא מזהיר? לא. האם הוא עדיף בהרבה ממה שהיה בעזה עכשיו? כן. מיהודה ושומרון אי אפשר היה להוציא לנו את האירועים של 7 באוקטובר. למה? כי הכיבוש משחית. צריך חייל שהוא שומר על חיים של אנשים, עכשיו יותר מזה אני אגיד לכם, בטווח הארוך, בטווח הארוך זה גם מה שיהיה טוב לעזתים, בסדר? כשאתה שם להם צבא כל יום מול הפנים, כן? אז הם נהיים באופן טבעי אנשים כבושים, שהם יראו גם אזרחים, בסדר? הם יהפכו להיות אנשים טובים יותר. עכשיו תגידו ביהודה ושומרון זה לא עובד, זה לא נכון, זה כן עובד. זה כן עובד. זה כן עובד גם מידה בשומרון. כן.
אני כן אמרה, אבל דבר אחד אני לא חושב שכל השם מקבלים במקום שלהם, ועדיין יהיה יהודה
לא, זה, אתה לא היית בשיעור ביום שני, זה הבעיה. שהסברנו למה זה בלתי אפשרי. בסדר? מה? כי בשביל לעשות מה שהשיעור עשה... יכול להיות, זה דברים שאפשר לדון בהם, ואני אומר באופן בסיסי, תסתכלו על ההיסטוריה של עם ישראל, של מדינת ישראל, איפה שיש יהודים, יש חיים, בסדר? איפה שיש יהודים, יש חיים, איפה שיהודים נמצאים, כן, שובו בביצרון, אסירי התקווה, בסדר? איפה שיהודים עובדים ומצמיחים וזה, שם מתפתחים חיים, איפה שאנחנו שולטים שלטון צבאי, זה סתרה אחלה, זה לא עוזר, זה לא עוזר, זה אזור עוין, בסדר? שאנחנו לא נמצאים בו. אנחנו חייבים להיות נוכחים בכל מקום. יותר מזה, המוטציה שהתפתחה בעזה קרתה אחרי שפינו את ההתיישבות מעזה. זה דבר שבא עובדה. בסדר? בשנת תשס"ה, כן, יימח שמו, איך קוראים לו? שרון. גירש את היהודים מעזה, מרצועת עזה, ובשנת תשס"ו, החמאס עלה שם בשלטון, והתחילו להתחמש בבירות המנוטילים, והגענו לאן שהגענו, בשנת תשפ"ד, בסדר? כלומר, זה, 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 רואים בחוש, שיש שני מקומות שעזבנו אותם. עזבנו את דרום לבנון, ועזבנו את עזה, ומה שקורה שם בפועל, זה שנהיה שם כן צרעות של טרור. כלומר, מה היה צריך לעשות בדרום לבנון? המצב היה לא טוב בדרום לבנון. היה צריך לעשות, יש שם גם שם יהודים. בדיוק. איפה שיש יהודים, יש חיים. איפה שיש יהודים, המצב טוב. עכשיו, אנחנו גם יותר מזה, אנחנו צריכים לקחת אחריות על העזתים, על הלבנונים, אנחנו צריכים לדאוג להם לחינוך טוב, אנחנו צריכים לדאוג להם לכלכלה טובה. אם נדאג להם, הם יחיו טוב, יהיה להם טוב, הם לא ירצו להמשיך בדברים האלה, כן? ומי שירצה להמשיך, נהרוג אותו.
מה?
כמו ערבי ישראל, בדיוק. ומי שירצה להמשיך, נהרוג אותו. כן, אין ברירה, זה לא, אני לא חי בסרט, לא אומר שמחר יהיה לנו איזה שלום עולמי איתם, בסדר? אבל צריך לזכור, המקומות האלה הם בארץ ישראל. המקומות האלה הם בארץ ישראל. כן? זה לא התיישבות בארץ זרה. נכון, מסכים, מסכים. אבל זה, תראה, עשו את זה ביהודה ושומרון, בניסי ניסים, זה לא היה אמור, זה התאונה. כל הזמן ניסו לבנוע מהיהודים, והתעקשו, 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 והצליחו, ותראה מה קורה בשומרון. יהודה ושומרון פורח. כן? השומרון פורח. פורח, מה? זה עצת הנחש, להגיד זה לא יקרה. למה לא?
מי
ומי היה בממשלה שהתיישבו יהודים ביהודה ושומרון? שמעון פרס. בסדר? אל תגיד זה לא יקרה. אני אומר עוד פעם, עכשיו כל המושגים מעורפלים. אף אחד לא יודע, כולם מבולבלים. אתה צריך להגיד, אני רוצה התיישבות יהודית. ההתיישבות היא הפתרון. אנחנו שוחרי שלום, שימו לב. ההתיישבות מביאה שלום. כן? סבתא לב? אחרי ועבד מלך מעזה, מה קורה? מי מגיע? הנה מלכך יבוא לך. צדיק ונושאו. אני ורוכב על חמור ועל עיר בין התונות. כן? והכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים. כלומר, אחרי הכיבוש, מה צריך לעשות?
שלום.
שלום. לא שלום של אשכנזים. כי מיד אחרי זה כתוב. הוא מושלו מים עד ים, מנער עד אפס הארץ, כן? אנחנו לא מוכרים להם בתמורת שלום את השטח בחזרה. אין, שטח זה לא דבר שמוכרים אותו. תדעו לכם, הערבי רואה יהודי שמוכן למכור את השטח שלו, הוא בז. כן? הוא איזה ביזיון שאתה מוכר את הארץ.
זה האדם שלהם. האדמה שלהם, אתה
חשובה
מאחרים. והם צודקים. מה הפירוש? האדם צריך להתחובר, אדם מלשון אדמה, נכון? האדם צריך להתחובר לאדמה שלו, כן? זה שיהודי מוכן למסור לו את ארץ ישראל, מה הוא אומר? הוא אומר, הוא לא אומר זה שלי. מוכן למסור לו, לתת לו את התמורת כסף. בסדר? הוא לא נאחז בה. הוא לא נאחז בה בשיא הכוח. ככה זה נראה. אז הוא לא צריך לתת כלום. הפוך.
עכשיו כל אלה שאמרו עכשיו,
לא יודע, לא יודע, עוד פעם.
היה עדיף לו שירבו אותו ולא יראה את נחוע.
יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני לא, זה אני מסכים, אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה לעשות, איפה להחזיר עוד פעם, אני לא מדבר כרגע על עניינים ביטחוניים, אני לא מומחה לביטחון, לא רוצה להגיד דברים שאני לא עובדים בהם, אני יודע דבר אחד, בסדר? שהתנ"ך בכל מקום אומר, הכיבוש משחית, אתה כבשת, יש לך שתי אפשרויות, או שתחזור אחורה ותמנה נציבים, דברים כאלה, ותראה איך אתה הביתה, וזה לא שלך. לא, ישמעו לך מיסים ודברים כאלה, אבל זה לא שלך. או שתיקח אחריות. ובשביל לקחת אחריות, צריך לקחת אחריות עד הסוף. לקחת אחריות זה לא לשלוט שלטון צבאי. זה להביא להם את המשיח. בסדר, אנחנו צריכים להגיד לעזתים, זה נשמע מופרך היום. וזה צריך להיות הקו שלנו. צריכים להגיד לעזתים, אנחנו פה בשבילכם. יהיה לכם יותר טוב שיהיה פה גם יהודים. איפה שיש יהודים, פורח. איפה שיש יהודים, מצליח. איפה שיש יהודים, טוב. מה?
איזה שונאים אותנו.
לא, הסיבה ששונאים אותנו זה שיהודי צריך להיות תמיד חלש. לא אוהבים יהודים חזקים.
תמיד הצלחנו בכל מקום.
אוהבים את היהודים שחוטים.
אוהבים את היהודים שחוטים, בדיוק.
ולא למעלה.
יהודי מת זה דבר שקל לאהוב. כן? לא, לא. באמת לאהוב. כן? אבל לא אוהבים יהודים חזקים. אבל בסדר, זה עוד בעיה. אנטישמיות זה בעיה. ואנחנו צריכים, החוזקה שלנו לא יכולה להיות חוזקה צבאית וזה. כי צריך לזכור שבכל הנבואות שלנו, אחרי הניצחון, כמו בנבואה הזאת, אחרי הניצחון, מה בא? בא שלום. בסדר? אנחנו חפצי שלום, אנחנו שוחרי שלום, אנחנו מתפללים כל יום, כן? שלוש פעמים ביום, מסיימים את התפילה שלנו, עושה שלום במרומה וברכה, את הקדיש עושה שלום, כן? גדול השלום, נכון? השלום הוא המידה הגדולה ביותר, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת רוצים שלום. אנחנו לא רוצים עוד פעם, שלום זה לא קנייה. שלום זה אחרי שניצחת את האויבים שלך, אתה צריך לפייס אותם במובן הזה, שהם יבינו שאין דבר יותר טוב עבורם כרגע, מאשר לחיות ביחד איתך בטוב. בסדר? ובשביל זה, חייבים מה? התיישבות. לנצח זה תנאי מקדים, זה כל מה שאנחנו מדברים. בסדר? לנצח זה אוי לנו ואבוי לנו. אבל זה תנאי מקדים. ולכן צריך, חייבים, התיישבות. בסדר? זה מה שאומר, זה מה שאומר פה הנביא. בסדר? זה מה שאומר זכריה הנביא. ולכן צריך ראייה מורכבת. אנחנו התרגלנו לחשוב שאנחנו יכולים או לנצח או להפסיד. בסדר? השמאל רוצה להפסיד, הוא אומר אני מרים ידיים, והימין אומר מה פתאום אסור להרים ידיים, אנחנו צריכים לנצח בכל הכוח. עכשיו אנחנו צריכים לנצח, חד משמעי. והניצחון יהיה אחרי הניצחון בחרב, יהיה בזה שהם יקשיבו לנו גם בלי חרב. עכשיו מה? זה עובד רק עם העמים שבארץ ישראל. עם היוונים אחר כך זה לא יהיה. שימו לב. כלומר אחרי זה כן יכול להיות עוד פעם מצב של עמים שנאלץ להילחם בהם. בסדר? יכול להיות שגם איתם אחר כך עושים שלום, אבל יכול להיות מצב עוד פעם שלום שאני ארץ ללחם בהם. אבל בשלב הראשון אתה צריך לגרום לעמים האזוריים שפה להבין מה הדבר הכי טוב להם בעולם. ומה הדבר הכי טוב להם בעולם? שאתה פה. יש כבר ערבים שמבינים את זה פה במדינת ישראל. שאומרים אני רוצה להיות אזרח ישראל. בסדר?
יש גם פלסטינים
שאומרים בגלל... אני פעם דיברתי עם איזה ערבי מג'לג'וליה. הוא אמר לי, אני נגד השלום, שלא יהיה שלום, שלא יהיה זה, חס שלום. היה אז הנאום בר אילן של נתניהו, שתי מדינות ושנן, מורוי ואבוי. אמרתי, מה יש לך? למה אתה? אתה עושה לי הצגה בגלל שאני יהוד? תגיד את האמת. הוא אומר, מה פתאום הצגה? הוא אומר, תשמע מה הם אומרים. הם אומרים שאם נעשה שלום, אז ייתנו את אריאל ואת ביתר ואת מודיעין אלית, בגלל שזה ערים גדולות ביהודה ושומרון, וגוש עציון, כל זה יישאר אצל היהודים. ובתמורה יעשו חילופי שטחים ואת המשולש ייתנו לפלסטין. אומר, תגיד מה, אני מג'נון? מה, אתה השתגעתי? אני גר בגן עדן, אתה רוצה להעביר אותי לגיהנום? בסדר? מה זה, אני בגן עדן. גן עדן, אתה פה, אתה מובטל, קבל בני אבטלה. אתה חולה, אתה הולך לאיכילוב, לא ל... שיפה. כן, שיפה, בדיוק. בסדר? אז אתה אומר, מי רוצה את זה? מי רוצה את זה? בסדר? מי רוצה את זה? מה? אז הוא אומר, למה לי? אני שמח. היהודים הפריחו את השממה. בסדר? תראה מה היהודים בנו פה. יפה. אז רק צריך לשכנע אותם, שזה לא שיום אחד הם יוכלו לכבוש את כל זה ולקחת אותו. בסדר? ברגע שהוא ישתכנע שהוא לא יכול לנצח אותך, אז הוא ירצה שלום. ומה אתה צריך לתת לו בתמורה? שלום, לא שלטון צבאי. שלום. לכן, הסדר פעולות הוא כדי כמה, עכשיו צריך להרוג את הערבים. כלומר, לא את כל הערבים, אבל להרוג את החמאס. כן? להשמיד את החמאס, זה מה שצריך לעשות עכשיו. כן? השמדה המוחלטת, הפלת שלטון החמאס, בלי להשאיר להם זכר. מה? מה? למה לא ייתכן? למה לא ייתכן? מה זה לא ייתכן? אני לא יודע איך אתה מבין את המציאות, אבל אתה לא יכול לחיות מתחת לאדמה כל החיים. בסדר, בסוף יצטרכו לצאת, לא? כל העכברים יצאים מהמחילות. גם אותם נהרוג בסוף, בסדר? הם יגלו אותנו. בסדר, בסוף ישמידו אותם. ואז צריך להחליט מה עושים עם עזה. בסדר? אז אני לא אסטרטג, לא מומחה לביטחון, ומין הסתם יש כאלה שיודעים יותר ממני, אבל אני יודע להגיד דבר אחד בתפיסה הרוחנית של איך עם ישראל צריך לחשוב בארץ ישראל, עם ישראל צריך לחשוב בכל מקום. ולכן חשוב מאוד שהכיבוש לא ישחית אותנו בעזה. לכן אסור להחזיק את עזה בכיבוש צבאי, חייבים ליישב אותה ביהודים. כי איפה שיש יהודים, יש חיים, תמיד.
יש לך עכשיו את ים, לאירופה. אירופה,
מה תדע לנו להגיד? אף אחד תדע לך עוד פעם. שעם ישראל רוצה משהו, אף אחד לא יכול להגיד. ומישהו נתן להתיישב ביהודה ושומרון? אי פעם מישהו הכיר בזה שיהודים גרים ביהודה ושומרון, מישהו בעולם? בחיים לא. בחיים לא. פעם מישהו אמר לי, אם היינו יודעים, אם היינו יודעים מה העולם חושב עלינו, בכלל לא היינו מעיזים להתיישב שם. בסדר, מזל שלא שמענו חדשות. לכן, אנחנו חייבים להתיישב בעזה, זה המסקנה שלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.